Čelo.
Čelo, okolo.
Ucujan, čo má Tito?
Ken, čo má to Tito?
Ken, mogo radio.
Mogo radio, Ken?
Ken.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, והפעם בתקופה כאוטית שכזו, במלחמת חרבות הברזל, אנחנו מדברים עם שירה פלד אבני או שירה פלד? במה את מעדיפה?
בתעודת זהות זה שירה פלד אבני, אבל בכל מקום אחר זה שירה פלד.
שירה פלד, ונדבר רגע על גם מה קורה היום בעמותה, קצת על ה... עשייה, וגם רגע על התחושות שלך, וגם נכיר אותך קצת יותר לעומק. אז נתחיל בשאלה אולי הכי קשה, השירה, מה שלומך?
קשה לי, אני עצובה לפעמים, המצב רוח משתנה. אני אומרת את זה אחרי שכבר התאמנתי בלענות על השאלה, מה שלומי.
זו שאלה שכולם מתאמנים עליה בשבועות האחרונים.
כן, אז אני הבנתי שזה קשה לנו, או קשה לי להגיד קשה לי, זה לא אינטואיטיבי לענות את זה. יש רגעים של עצבות, ויש רגעים של פרץ אנרגיה ומוטיבציה לעשות, ויש רגעים של להתקע על החדשות, אז זה איזשהו רכבת תרים כזאת, לופים כאלה שחוזרים על עצמם, עלייה, ירידה, סיבוב, משתנה. אבל, כן,
לפעמים תופסים את הראש. איפה היית בשישי באוקטובר? מה עשית? מה העסיק אותך?
בשישי או בשביעי?
בשישי, יום לפני. כאילו, מה היה על שולחנך?
הייתי אחרי 5 ימים, שבהם חזרתי לעבוד באחריי, מחופשת לידה. חזרתי בראשון באוקטובר, שזה עוד היה חול המועד סוכות. בכוונה התכוונתי לחזור ככה כשהכל שקט, רגוע, כולם בחופש. ואני יכולה להתאקלם לאט לאט. ילדתי ב-19 בפברואר את דוד, הבן השני שלי. אז הייתי בחופשת לידה ארוכה וחזרתי, והייתי ככה, תכננתי את השבוע הראשון שאחרי סוכות, שכל האנשי צוות חוזרים, והכשרת צוות ותוכניות, וכבר דמיינתי איך אני חוזרת ונותנת חיבוק לכולם ומתרגשת. ושישי עצמו היה יום משפחתי כזה, רגיל, נעים, בבית, ממש רגוע ושלב.
ובשביעי, שמיני, יום אחרי מה שקרה, איך זה תפס אותך?
האמת היא שהייתה אמורה להיות לנו ארוחה משפחתית אצל ההורים של יובל, הבן זוג שלי. ובאופן טבעי, כשאני קמה בבוקר, אני לא פותחת חדשות, בטח לא ביום שבת, לא בודקת, לא מתעדכנת. ואצלנו גם לא היו אזעקות. אני גרה בין פרדס חנה לחדרה, אז ככה מי שגר מצפון לתל אביב, כנראה לא ידע על החירום הזה שאיתו הבוקר נפתח. וגיסתי שלחה בקבוצה שלנו טוב, אנחנו לא נגיע לארוחה המשפחתית, יש אזעקות ויש מצב שפורצת מלחמה. וזה היה נראה לי ממש מוזר, ופתחתי את הטלפון, ואני זוכרת שראיתי סרטון של טנדר טויוטה כזה בסדרות, עם מחבלים עליו, הייתי כזה, מה זה הפייק הזה? כאילו אין מצב, זה לא אפשרי בכלל. ויש לי 2 ילדים קטנים, אז אנחנו לא פתחים את הטלוויזיה כשהם ערים, וטוב שגם שלא עשינו את זה, אז... התעדכנו כל הזמן מהרשתות, מהטוויטר, מהפייסבוק, אינסטגרם, ואני לא יודעת אם מה שראו שם זה גם מה שראו בחדשות, אבל בטלוויזיה, אבל פשוט היינו צמודים לטלפון, ובאיזה שלב גם התחילו הזעקות אצלנו במושב, נכנסנו לממד, יש לנו ממד, לא לכל משפחה פה יש, ויום כאוטי, באמת. שחווינו אותו, בוא נגיד, בקצה של הקצה, לעומת אנשים שגרים במקומות אחרים בארץ, אבל עדיין זה היה טלטלה. אני חושבת שלקח לנו שבוע בערך להבין, ככה לדבר עם אנשים על השביל פתאום במושב, ומישהי שהבת שלה משרתת במודיעין ואומרת לי, את לא יודעת בכלל עוד מה קרה, אנחנו עוד לא מבינים, ובאמת ככל שעובר עוד יום ועוד יום, הסיפורים וההיקפים מתגלים, זה באמת לקח זמן להקל ולהבין את מה שקרה לנו, את איך נתפסנו ככה, איך אצל כולנו בראש, אני חושבת, כן, הקונספציה של הביטחון פרסה. כן. לא מדברת על הסיפור הצבאי, פשוט של אנחנו בטוחים, זאת הקונספציה שחיינו בה, והיא נשברה.
כן, הרבה קונספציות לדעתי נשברו באותו יום, וגם יש הרבה התפקחויות. יש לך איזושהי התפקחות פרטית, שלך?
כן, כן. אנחנו, האויב שלנו מר ואכזר, ואסור לנו למצמץ מולו. בוא נגיד ככה, זה משהו שהבנתי, אני חושבת שבאיזושהי מידה כולנו במדינה קצת התרגלנו לזה שאנחנו מוקפים באויבים שלנו, ואנחנו חיים ככה, אני לא רוצה להגיד שפיתחנו לזה אדישות, אני מדבר בשם עצמי, כי אני מייצגת את עצמי, אבל אני פיתחתי לזה איזושהי אדישות מסוימת, גם מתקשר גם לתוכנית שאני מנהלת של ליווי חיילים, הצבא זה משהו שכאילו, כן, כולנו חשבנו שכבר באמת אנחנו עם הפנים לטכנולוגיה, והביטחון שלנו כבר נראה אחרת ממשהו, היה נראה במלחמת יום כיפור. אז ההבנה הזאת היא שאנחנו חייבים לעמוד על המשמר, כמובן שזה משהו שאני יודעת אותו ומבינה אותו כבר שנים, אבל עכשיו זה חקוק בנו, כאילו זה לא איזה משהו של פעם, זה לא איזה אמירה של יום השואה, או של קום המדינה כזאת, שאנחנו חיים לגורלנו, ואם אנחנו לא נשמור זה לא יקרה. וכל, גם רק רקטה, במרכאות, זה כאילו משהו שאני קצת התרגלתי כאילו אליו, אבל כשראינו את המעשים הנוראים האלה שקרו, אז בי זה חידד את ההבנה שזה מתחיל ככה, אבל המעשה בקצה של פלישה וכיבוש ורצח בדם, ככה, כלומר, זה שני קצוות של אותו ציר, ואי אפשר להמעיט בערך של רק רקטה, במלכות.
אני אגיד שהתפקחות הפרטית שלי,
כן,
היא עד כמה שונאים אותנו. שנאה תהומית כזאת. אדיר מילר צחק על זה שיש 45 מיליון קנגורואים ו-15 מיליון יהודים, אבל הקנגורו הוא מין בסכנת הכחדה, זאת אומרת הוא מוכר באופן רשמי כמין בסכנת הכחדה, וכולם אוהבים אותו ושומרים עליו. ויש שנאה תהומית בלתי מוסברת, מוסברת, לא משנה, לא רציונלית אפילו, עולמית, רואים את זה ברשתות, בסושיאל, בדיגיטל, לאו דווקא אלו שמסביבנו, ליהודים, לקיום שלנו כאן, From the river to the sea, זה לא סתם אמירה, זה מותג מאוד מאוד חזק, תפס, ואם מהים עד הנהר, אז איפה אנחנו? והשנאה התאומית הזאת, יש לי התפקחות פרטית שלי, של וואלה, באמת שונים אותך. אותך כעם, ואתה משתייך לאיזושהי קבוצה קטגורית, וחשוב רגע להבין את זה ולא להתכחש לזה, גם כשחשבנו שאנחנו אנשי העולם הגדול וגלובליים, זה משהו מאוד חזק בעיניי שמתחדד בתקופה הזאת. צללנו. ספרי רגע קצת על עצמך, שירה, רגע, על הדרך של החלמיה.
אז אני הצעירה מבין 4 בנות, בזקונים, לשני הורים שעלו לארץ. נולדתי בקיבוץ רונה דוד, בעמק ישראל, ליד בסיס חיל אוויר רמה דוד, שעובד שעות נוספות בימים אלו. אז גדלתי בקיבוץ, והייתי, שלושת האחיות הגדולות שלי, כולם עשו שנת שירות בתנועת הנוער, והייתי ככה בתודעה מאוד, אני לא יודעת אם המילה זה מצומצמת, אבל הכרתי את הקיבוץ שלי, והכרתי אותו מאוד טוב, וזה הייתה ילדות מהממת, ובאמת מקום מושלם לגדול בו ולגדל בו ילדים. וכשהגעתי לכיתה י"ב, אז זה היה ברור שאני אעשה שנת שירות. אפילו זה היה ברור גם איפה, בתנועת נוער, שכל החיות שלי עשו. ופה ככה מרדתי ביג טיים, והלכתי לעשות שנת שירות במקום אחר. אז עשיתי שנת שירות בעמותת אלון, שהיא כבר לא קיימת, אבל הקומונה שלי הייתה בעיר לוד, ובעצם משם נפתחה לי הדלת לצאת החוצה מהקיבוץ ומהחממה של התנועה הקיבוצית, והמועצה, מועצה אזורית עמק יזרעאל, מועצה מאוד חזקה ועשירה ושופכת משאבים על הילדים ובני הנוער שלה בצורה שהייתי רוצה שכל ילד ונער בישראל יקבל את מה שאני קיבלתי. ויש לי איזשהו זיכרון מאוד חזק שהמנהל של הבית ספר והרכזי נוער בתנועת נוער כל הזמן אומרים לנו שאנחנו הנוער הכי טוב בארץ. ופשוט באמת, כאילו מעצם קיומנו, מעצם זה שקמנו בבוקר והתיישבנו באולם של קיבוץ יפעת, זה מה שאמרו לנו. כל חג, כל טקס, כל פתיחת שנה, כל סוף שנה. וזה משהו שהלך איתי. וכשהגעתי לשנת שירות בלוד, אז אמרתי כזה, אוקיי, הילדים האלה, אף אחד לא אומר להם את זה, שהם ילדים והם הנוער הכי טוב בארץ. זה איזשהו פער שממש מלווה אותי, וככה הגדיר לי את הדרך שלי בשנים שאחרי. ובעצם מאז אני עובדת בתחום הזה. של חינוך בלתי פורמלי, עם צעירים ובני נוער בפריפריה. היו לי כמה שנים בחימנת גל, בתוך מדריכה, ואז בשנת שירות של אחריי, לרים תמיר, והיום אני בארגון הבוגרים של אחריי. מתחילה שנה רביעית בארגון הבוגרים, אז זה בעצם המקום שכבר אני הכי הרבה זמן בו, עם החולצה הבורדו. וזה מאוד מעניין, כי אני, כאילו, אני עוברת קצת, עברתי את התהליך כאילו שהחבר'ה עוברים. הייתי בשנת מנהיגות, ואז התגייסתי לצבא במצחותי. תוכנית של ליווי חיילים, וגם היום התפקיד שלי נוגע בחבר'ה שכבר משתחררים, ומחפשים את הדרך שלהם להשכלה, ולצעדים הבאים בחיים. וזה גם מרגש, כי אני מכירה לא מעט בוגרים, ואני בעצם רואה את הדרך שלהם, אני לא תמיד מלווה אותם מקרוב, אבל ככה מזהה שמות ורואה חבר'ה שהם היו מכיניסטים שלי, והיום הם גם ליוו אותם בצבא, ועכשיו הם כבר עוברים להם למצוא עבודה.
תרחיב קצת על הפרויקט, הליווי חיילים, מה מטרתו, איך הוא בא לידי ביטוי בשגרה?
אז בשגרה אנחנו מלווים את הבוגרים של אחריי שמתגייסים לצבא, וחשוב לנו להיות שם עבורם. אבל למה בעצם? כי אם רגע חושבים על זה, החבר'ה של אחריי עברו הכנה מאוד איכותית לשירות הצבאי שלהם, מגיעים עם המון מוטיבציה, עם הכנה שהם עברו ליום המאה ולצו הראשון, והם ככה אמורים להיות בחוד החנית של השירות הצבאי. אבל אנחנו מגלים שזה לא תמיד מחזיק הרבה מאוד זמן. ברגע שמגייסים לצבא, חוטפים כפה, בין אם היית מכיניסט ובין אם היית חניך 3 שנים באחריי. ברגע שנכנסים למערכת הצבאית הזה, מקבלים איזשהו שוק שאי אפשר להכין אליו. ולפעמים אנחנו מתלבטים עד כמה צריך להכין אליו, או שפשוט לתת לחבר'ה להתמודד ולפגוש את זה בעצמם. אז אנחנו בעצם מלווים את הבוגרים שלנו במהלך השירות הצבאי. אנחנו מכווינים אותם לקחת אחריות במהלך השירות הצבאי, לתפקידים של פיקוד וקצונה, וגם עוברים בקצה השני למי שצריך יותר להתאמץ כדי לשרוד את השירות, ולהשלים אותו בלי לקויות שירות, להיות עריק וכולי. יש בזה אתגר, כי החיילים הם חיילים, הם בצבא. קשה לתפוס אותם, גם מבחינת זמינות, אבל גם מבחינת עניין. הם מאוד מוצפים, יש להם את השירות שלהם, יש להם את המשפחה, את הבת זוג, את הבן זוג, ואין להם הרבה מקום לעוד דברים. זה ככה אתגר שאנחנו נתקלים בו ביום יום, וגם אני אתייחס, אני פותחת, סבבה, אני לא מסנדרת.
יאללה.
גם ברמה המימונית, זו תוכנית שהיא, כלומר, את צהל מממנים, יש לו מממן משמעותי מתקציב המדינה, לא זוכרת כמה אחוזים, אבל כמה עשרות אחוזים מהתקציב.
זה אנחנו מממנים, לדעתי, אנחנו מממנים את האירוע הזה שלקראת צהל.
אנחנו כאזרחים.
כן, כן, כספי ציבור.
לגמרי, אבל בעצם, בוא נגיד, המדינה לא שמה כסף על תוכנית של ליווי חיילים, כי יש ליווי חיילים, קוראים לזה צה"ל, שהוא אמור לבצע את התפקיד הזה. ודווקא בימים אלו, אנחנו חווים איזשהו שינוי קצת בכל הדבר הזה. קודם כל, אני לא קושרת בין שתי הדברים, בין הסיפור המימוני למה שאני אגיד עכשיו, אבל האמון בצבא התערער משמעותית אחרי האירוע הזה. בצבא כגוף שמגן, כגוף שנותן מענה לחיילים, בימים האלה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, אז גם כל מיני עדויות מתפרסמות על חיילים, בעיקר חיילות, שהתריעו על כל מיני התרחשויות לפני השביעי באוקטובר, בין אם זה התצפיתניות ובין אם זה קטינות במודיעין. ואנחנו כולנו מבינים, למרות שעכשיו אנחנו נמצאים בלחימה וכולנו מאמינים בצבא ומחזקים אותו וסומכים על החיילים שלנו, כולנו מבינים שהיה פה איזשהו כשל שהצבא אומר שהוא יחקור אותו בהמשך, ואני באמת מקווה שזה מה שיקרה. אבל אנחנו מבינים שהאמון במדינה ובצבא התערער, נפגע. אנחנו רואים שהאזרחים הם אלה שמחזיקים את המדינה. וגם זה משהו שאנחנו חשים בשטח במידה מסוימת, שאנחנו אומרים שאנחנו דואגים להפנות את הבוגרים שלנו לטיפול נפשי בימים אלו, שאנחנו מתקשרים אליהם אחד אחד ובודקים האם הם דיברו כבר עם קב"ן, ואם לא, האם הם רוצים, ואנחנו נעזור לחבר אותם למענה נפשי. אז אני חושבת שהיום החברה האזרחית סביבנו מבינה ש... חשוב שיהיה גם גורם אזרחי שעושה את הדבר הזה.
גם בימים אלו יש ממש הכרה בצורך.
לגמרי.
טיפול רגשי, של ליווי נפשי, לא בעוד 4 חודשים, חצי שנה או שנה וחצי כשתשתחרר ותדפוק על דלתות משרד הביטחון, אלא עכשיו, כשזה קורה, וכל אחד צריך את זה. זאת אומרת, זה לא nice to have, זה must, ומדברים על המהפכה שבריאות הנפש תעבור במדינת ישראל, ועד כמה נשקיע בזה עוד משאבים, והמון מזה פרויקט ליווי חיילים עושה בשגרה, קצת עצם הליווי, עצם התמיכה הרגשית, כדי למצות פוטנציאל, זה יכול להיות לקורס מקין, זה יכול להיות לקצונה, וזה יכול להיות כדי...
לבריאות נפשית.
כן, כן. זה חשוב גם בשגרה וגם בחירום, ולפעמים אנחנו מתחדד לנו ההבנה הזאת רק בחירום, עד כמה זה חשוב. מה שנקרא בולט בידרו. אוקיי, אז מה עושים היום? מה עושים רגע בתקופה הזאת, בכלל רגע בארגון הבוגרים של אחריי, בחודש וחצי האחרונים?
אז אני אגיד עוד מילה על ליווי חיילים, ש80% מהצוות שלנו כרגע, זה מעצן גם את כל אחריי, אבל במילואים בעצם. גם אנחנו ברגעים אלה, ועודנו מדברים, אתה חייל מילואים. אז יש התמודדות עם הפן הזה של אין לנו כמעט אנשי צוות. וזה ככה משהו שמתמודדים איתו בכל העמותה, וגם אנחנו בליווי חיילים, בעצם נשארנו... עם אשת צוות אחת ושכר ונלגעית אחת. אז, אבל מצד שני גם יש התגייסות מאוד גדולה של כולם. כאילו כולם מבינים עכשיו את החשיבות, גם של הקשר עם החיילים, גם כל פעולה שלנו עכשיו היא, זה לא רק בשביל העבודה, זה לא רק בשביל הפרנסה והשכר, זה בשביל המדינה. כאילו זה מה שיפה, שהמדינה ואחריי זה... יש השקה, חפיפה מאוד גדולה. והמשפט, אגב, המדינה היא אנחנו ומה שנעשה הוא מה שיהיה, והיום ביתר צאת, כאילו לא רק אנחנו מאחריי, כל האזרחים במדינה, אנחנו המדינה, כאילו, אם אנחנו נלך לעבוד בחקלאות, אז יהיו ירקות בסופר, ואם לא, אז לא. זה המצב. אז יש את ההתגייסות הזאת ואת התחושת משמעות המאוד גדולה בעשייה שלנו. בארגון הבוגרים, באמת בימים הראשונים היינו באיזשהו כאוס של רגע, גם איפה כל אחד נמצא, איפה הוא ישן, מי שגר בדרום, מתפנה, מרכז וכו'. ואני יכולה להגיד שהיום, שאנחנו 50 ימים אל תוך המלחמה, אנחנו, יש לנו שגרת עבודה שהיא לא מאוד מאוד שונה במטרות שלה מהיום יום. קצת בדרכים ובביצוע, כמו שאמרתי, בגלל היעדרם של אנשי צוות, אבל בתחום של קריירה בארגון הבוגרים יש ביקוש מטורף להתמיינות לכוחות הביטחון, למשטרה ולשבק, ורכזות ההשמה עובדות באמת בפול טיים. גם במשרות האחרות היה ככה איזושהי הקפאה, אבל היום חזרו כבר, כלומר חברות מגייסות ועובדות, והמשק נמצא באיזושהי, לא יודעת, הביטוי הזה כבר שגרת חירום, הוא כבר נהיה קצת שחוק ומאוס, אבל זאת המציאות.
שגרת חירום והרחבת כתפיים.
כן.
הביטויים שאני שומע הכי הרבה בזמן האחרון.
כן, הרחבת כתפיים, אבל אתה שומע גם מחוץ לאחריי?
בעיקר באחריי, בעיקר באחריי.
כן, לא, אני רק פה, אז אני לא יודעת אם זה מדובר בעוד מקומות. אני בתיבת התעודה הארגונית לגמרי. כולם מרחיבים את הכתפיים וכבר החולצה מתפקעת מרוב אחריות. אבל גם אני חושבת שזה איזשהו קונטרסט למה שאנחנו, לצמצום הכתפיים שאנחנו חווים מחוץ לאחריי ומי שמנהל את העסק.
אני אגיד רגע, סתם דעה ורגע גם החוויה האישית שלי במילואים, המדינה הופתעה אבל היא לא נעלמה, זאת אומרת, אין יכולת לחברה האזרחית להחזיק את האירוע הזה לאורך זמן.
נכון, אנחנו חווים את זה היום כבר.
ההתגייסות, מטורפת ככל שתהיה, אדירה ככל שתהיה, נחושה ככל שתהיה, היא לא תחליף. היא תחושת הצורך שלנו רגע לקחת אחריות, להחזיר שליטה על חיינו, זה מאוד עוזר להיות בדוינג, ופתאום כולם רוצים להיות בדוינג, אז הדוינג מטורף, יש מלא עשייה, ומה לעשות שהעשייה הזאת היא מהירה יותר, גמישה יותר, כי כשמשרד ממשלתי צריך רגע לסחור חדרים לבתי מלון, הוא צריך להעסיק חברה שעושה את זה, ואז היא עושה מכרז בין שלושה בתי מלון, ובא בן אדם וקונה קומה. אז מה לעשות? זה לוקח זמן וזה איטי, אבל זה לא תחליט. זאת אומרת, זה רגע מראה משהו על החברה הישראלית ועל הרוח הישראלית, עד כמה היא חזקה. ובסוף, עוד משהו קטן על המדינה ועל העשייה, היא לא... המדינה זה לא איזה יצור ארטילאי, המדינה היא המעסיק הכי גדול במשק, שמעסיק 300-350 עובדי מדינה שהם אנחנו, הם אנחנו במקולות, הם אנחנו בפקקים, הם אנחנו, ימינה שמאלה. אין מישהו שעושה משהו רע מכוונת זדון, זה רגע הבירוקרטיה והמנגנונים שחנקו אותנו עם השנים.
אנחנו, בסדר, אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה, אני מזהה את המבט שלך. אני, לפעמים אני אוהבת לעשות בלגן, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו. אבל אני ממש מבינה מה אתה אומר, ואתה חשוף לזה יותר ממני, לאיך שהמדינה מתנהלת כרגע. בוא נגיד שמזל שיש לנו את אזרחי המדינה, ו... זה מזל גם שהמדינה חוזרת לתפקוד, אנחנו חייבים את המדינה, חד משמעית,
אנחנו לקראת סיום, ואני אשמח לשמוע ממך טיפ או המלצה ניהולית, חינוכית, חברתית, או לשגרה הזאת, או בכלל. שלח.
כן. אז זאת המלצה שלי לימי השגרה, לימים רגועים יותר. אני עוד לא, עוד אין לי טיפים על איך מתנהלים במצב כזה. אבל המלצה לאנשי חינוך, אולי זה נשמע קלישאתי, אבל לדעת את הלמה שלנו. בהמשך לאמרתו של ניטשה. הלמה שלי זה למה, מבחינתי זה גם למה אני בארגון הזה, ולמה אני בתפקיד הזה, ולמה אני קמה בבוקר היום לעשות את המשימה הזאת. מבחינתי זה הדלק הכי משמעותי, וברגע שהלמה שלי הוא מעורפל, אז גם המעשים שלי הם לא קוהרנטיים. ולי זה המצפן הכי טוב להמשך.
חידוד חשוב בעת הזו. וגם התחדש לי שלמה מאורפל מייצר מעשים מאורפלים. זה נכון מאוד. תודה שירה, ממש, על הזמן ועל האנרגיה. שנדעי ימים טובים ובשורות טובות.
אמן, אמן. וכן, הפרחים ישובו לפרוח. כמו שהמשפט שניסים נועה למלווה אותנו. וכן. שנהנה מזה.
תודה.